כשאתה רואה בכל כך הרבה מעגלים נשים יושבות ולומדות תורה ומגלות סימאון ענק לתורה, אז הוא בטח פה. אז אם הוא מתחבא, נזכה לגילויו. צהריים טובים לכולם. ברשותכם, אני רוצה לפתוח בבריאת האדם הראשון. והקדוש ברוך הוא לא מותיר לאדם הראשון זמן רב, והוא מיד מצייד אותו, מה אתה בעצם הולך לעשות בעולם המופלא שהקמתי. משהו בשם רב אברום שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, משהו בשם החסידות, שאומרים דבר מקביל. אנחנו אומרים, אשרם שככה לא. אנחנו לא מבינים את דרכי השם, לא מבינים את נסתרותיו, מנסים לגעת, מנסים לחוש, אבל ככה לא. כבוך הוא ברא עולם, בעולם הוא ברא עם נבחר, בארץ הנבחרת, וכולנו יודעות שלדעבוננו, שלוש מתנות הכבוך הוא נתן, ונתנם על ידי איסורים, ואי אפשר שלא לפתוח באיסורים הנוראים שכל עם ישראל עבר בשבת האחרונה, ערב שבת, משפחה הולכת לחגוג את השולם זוכר, ושלושה מבני המשפחה עולים בשרה השמיימה, השם יקום דמו, ואין לנו אלא לבקש אשרם שככה לו. אנחנו לא מבינים, נסתרות אחרי השם, אין לנו אלא לבקש שמהיום קנייתה של ארץ ישראל תעשה מתוך מה שכתוב בגמרא, מתוך ענני שמיה, המשיח מגיע בעננים, ולא על חמור, ולא עקבתא דמשיחא מלשון עקב ודמים, ונאמר די לצרותינו. המקור הראשון שלפניכם, קהלת רבה, אני מבקשת לפתוח במקור. זו הזדמנות להגיד שלום לכל מיני מכירות וידידות. הדבר שהייתי צריכה לעשות זה לקום, לרוץ ולחבק. אבל כנראה זה לא המדד שלי. אז אחרי השיחה, כל מי שרוצה... מה? כן, בדיוק. אז אחרי השיחה, כל מי שרוצה לגעת ולהרגיש... אז אני רוצה. אז יכול להישאר פה. אני, רק אני יותר מדי פרצופים מכל מיני מעגלים. כנראה שאני מאוד סקנה. כל כך הרבה מעגלים אני רואה פה. מגיל צעיר עד... תודה. מה זה? אולי הספקתי הרבה. קדוש ברוך הוא סיפק לי הרבה. ועל זה אני מודה. ועל זה אני מודה. קהלת רבה, המדרש. דרך אגב, לא תמיד לומדים את המדרשים, וזה פשוט כלים אדירים להבנת התורה שבכתב ותורה שבעל פה. קהלת רבה מספר לנו את הסיפור של בריאת העולם. ואז בשעה שברא, אני דילגתי על הפסוק שמופיע בקהלת, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו ויחזרו על כל ענייני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך. אם חולו לי הפרשנים, שאני רוצה לקחת ממש זרזיף קטן מתוך הדברים הנפלאים הללו, כי המדרש הזה, זה לא יום עיון אחד, זה תורה שלמה, ואני רוצה לגעת בנקודה מסוימת, והכותרת היא תן דעתך. שואלים הרבה מאוד מהפרשנים בזוויות שונות, מוסר, חסידות, הייתי אומרת גם המהר"ל בגישה הפילוסופית שלו, כשאדם יוצר פעולה מסוימת בעולם, ישנם שני זרועות, ישנם שני מוקדים, שמשם מקור העשייה. או מקור השכל, או מקור הרגש. עכשיו, זה לא נכון להגיד מקור השכל והרגש בנפרד, כי זה חד המחת, זאת אומרת, זה עסקה אחת. אבל יש פעולות שאנחנו פועלים מתוך הלב. אנחנו אומרים בתפילה כל יום, ותן בליבנו בינה. לא כתוב, תן שכלנו בינה. וביהדות ובעולמנו יש הרבה מאוד מקום בדיבור של הלב, ביחס לאדם עם עצמו, עם אלוקיו ולסביבתו, ויש פעולות שאתה עושה שעוברות דרך המוח. כמובן האידיאל, הרב זצ"ל מדבר על זה בהרבה מאוד מקומות, האידיאל הוא חיבור בין השניים, והרבי מלובביץ' מכירות את המושג מלך, להקדים מוח, לב וכבד. זאת אומרת שהשכל צריך להיות במוקד. הפרשנים מנסים להבין מהי האמירה הראשונה שהתגלגלה בחללו של עולם שזה היה גן עדן, ומתגלגל בעולם עד ימינו. תן דעתך. מה אמר כאן הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון? המסר היה, נתתי לך עולם נפלא. עכשיו, אתה בוחר, מה אתה בעצם עושה עם העולם? צריך להבין שאנחנו מדברים כאן על האדם הראשון לפני החטא. גם לפני החטא לאדם הייתה בחירה, וזה לא הנושא שלי. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, תשמע, אני נותן לך משהו מדהים, עולם נפלא. כל מה שאני מתחנן, אל תקלקל ותרחיב את העולם שלי. העולם שלי הוא העולם שלך. אבל הקדוש ברוך הוא מתאווה לשבת כאן בתחתונים איתנו. הוא מעדיף אותנו, כל מי שמתפללת את, ביום כיפור, את הפיוטים הנפלאים של אבית התהילה. אני פשוט יושבת עכשיו, אני שומעת את הישיבה המרכזית העולמית, אני שומעת את רב אברום, בוכה. אז יש באבית התהילה, יש שם המון פיוטים על עולם המלאכים מול עולם בני אדם. והקדוש ברוך הוא מעדיף את אלה שמחליפי חנף, גושי בשר, ואבית, אני רוצה את התפילה שלך. הקדוש ברוך הוא מעוניין בעולם. מעוניין כאן להשרות את שכינתו. ויותר ממה שאנחנו מעוניינים בבניין בית המקדש, שיבנה מיד, הוא יותר מעוניין כי הוא חפץ ביותו בעולמנו. ואז הרב, הקדוש ברוך הוא מתחנן לאדם ואומר לו, תן דעתך, אל תקלקל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הבין שיש אפשרות שאדם יקלקל. והוא אומר לו, ותדע לך, אם אתה מקלקל גם יכול להיות כאן איזשהו חורבן. ושיא הדברים, שאם קלקלת, אז אין מי שיתקן אחריך. אז תשאלו, מה עם כוח התשובה? הרי התשובה קדמה לתורה, קדמה לעולם. מה עם כל הכוח התשובה? יש כוח של תשובה. מה שכאן מחדדים, אני אומרת את זה במאמר מוסגר, זה לא כוח הנושא שלי, מה שבעלי החסידות מחדדים, שאתה קלקלת, גם אתה היחיד שיכול לתקן בדרך הנכונה. זאת אומרת, יש כאן צו של הקדוש ברוך הוא לאדם על האחריות, על המעשה הקטן שלו. אל תבוא ותגיד, המורה שלי יתקן, האמא שלי תתקן, יתקנו. לא. ותן חלקנו בתורתך. לכל אחד יש את החלק שלו, יש לו את החלק של בריאת העולם, ואם הוא קלקל את העולם, אז הוא היחיד שיכול בעצם גם מה לעשות, את מה שהוא קלקל, דווקא הוא מתקן. אבל אני רוצה היום לדבר בשורכם על המושג של תן דעתך. הרב, דרך אגב, אפשר לשאול, אפשר להטריס, אפשר לא להסכים. ולא להסכים זה קצת בעיה, כי הכל זה עוגנים תורניים יש לי. שום דבר אני לא אומרת בשלי. אין בית מדרש בלי חידוש, הצירופים וכדומה. אז יש כאן עוגנים, זה לא... אבל באמת, אם יש מחשבות, תהיות, כן. אז לא, אין בזה סתירה. אני אגיד את זה בצורה מאוד קצרה. השאלה הייתה, אדם יחיד עשה מעשה, אז למה כל הציבור צריך להנש? אז אני ממש אנלך את זה בקציר העומר. לרב זצ"ל יש שיר בשם השיר המרובע. בשיר המרובע הרב זצ"ל, הרב קוק בשיר המרובע, הרב זצ"ל, באים עם הרמר כזרה, ואת אומר רב זצ"ל. אני עובד במכללה, שם יש הרבה הרב זצ"ל. כי יש חסידות, ויש אדמורות, ויש הרב הזה, והרב הזה, אז אסור, אנחנו לא אומרים הרב זצ"ל, אנחנו אומרים הרב קוק. בכל מקרה, אז אני ממש עונה לך בקצרה, כי זה נושא מיני ים. אולי בעלי, אני לא יודעת מה הוא דיבר, מה הוא הולך לדבר, מה הוא הכין, אולי במציאות הרע הוא קצת יגע בזה. אבל הרב זצ"ל מדבר שהאדם היחיד יש לו ארבעה מעגלים, שהם יוצרים את השלמות של עצמו. הוא שר את שיר נפשו, את שיר האומה, את שיר האדם, ואת שיר כל העולם, כל היקום. והמשמעות של הדברים הללו, כשאדם עושה מעשה יחיד, זה לא מעשה יחיד. זה בצורה ספירלית משפיע על כל העולמות, עד העולמות העליונים. אני מרצה שם, אני אמציא לך את המאמר, אין דבר כזה, כן תמות נפשי עם פלישתים, לא תמות, אדם צריך להיות אחראי כשהוא עושה איזשהו מעשה אישי, הוא זה שהפיל או הרים. אז אני מרצה שם לדבר, זה לא קשור, זה לא סותר בכלל. אנחנו נגיע לזה. בסדר, בסדר, לא נורא. נכון? תודה. אם ארצה השם לקראת, אני אגיע לזה, בסדר? כן. אדם שמקלקל משהו והוא חוזר בתשובה, אומר רב נחמן מברסלב, אני אגיד משהו גם ממש בקצרה, אדם עשה מעשה והוא תיקן, אם האדם לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מחק את זה מהמציאות של העולם, איננו מאמין אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מתפללים למחוק ולא על ידי איסורים וחלאים רעים, אז רב נחמן גם שם ובעוד מקומות יכתוב שהאמונה של האדם צריכה להיות שאם הוא חזר בתשובה, המציאות הזאת נמחקה לחלוטין. ואז מה שרב נחמן מדבר על זה, שיצר הרע מנסה כל הזמן להחליש אותי. עשית לפני המון שנים כך וכך וכך, והוא מנסה להזכיר לי זה, בייחוד בתפילות נעילה. ברגעים הכי, אנחנו בני אדם, אז בקעים הכי שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, מלאים לך סרטים. הוא אומר רב נחמן, ברגע שאדם מאמין אמונה שלמה, שאנחנו בניו בחורם של הקדוש ברוך הוא ואהוביו, זה נמחק. אוקיי? תודה רבה. אז ברשותכם אני רוצה להמשיך. בחטא האדם הראשון, קרה בעצם האסון הראשון של העולם. הביטוי הזה, אסון הראשון של העולם, אתם יכולות למצוא את זה אצל הרב זצל, שהוא מדבר על חטא האדם הראשון. גם בעלי המוסר יגדירו את זה כקטסטרופה של העולם. העולם נפל. ומה בעצם הייתה הנפילה בחטא האדם הראשון, ועד ימינו אנו, כל מה שלא היה תיקון, קרה משהו. מה בעצם קרה? ואני רוצה לצטט מדברים שהרב זצ"ל כותב באיגרת בקשת אני עצמי, באורות הקודש, הוא כותב, האדם הראשון חטא בכך שהוא התנכר לעצמו, בכך שהקשיב לדעתו של הנחש, איבד את קולו הפנימי, ואז לא ידע לענות על התשובה הברורה, אתם שומעות אותי, אני שומעת את עצמי כפול, כן? ואז הוא לא ידע לענות על השאלה, אייקה, שאלה כל כך ברורה, שאלה כל כך קשה לך לענות, למה אתה מתחבא? ובדברים האלה של הרב זצ"ל, אני רוצה לתת את משקל הכובד לכל השיחה שלי. מה שאנחנו בעצם מבינים מהרב זצ"ל, שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם יצור חכם. הקדוש ברוך הוא הביא לעולם יצור יודע. מתחנן הקדוש ברוך הוא מהאדם הראשון, אל תאכל מעץ הדעת. אני מתחנן. ולמה אני מתחנן? כי ברגע שתאכל מעץ הדעת, משהו ישתבש וישתנה בחוכמה ובידיעות שלך. אני בראתי אותך כדי ליישב את העולם. אני בראתי אותך כדי להפריח את העולם בכל הפרמטרים של זהות האדם, רוחנית, מה שאתם רוצות. ואני אומר לך שברגע שתרצה להיות כאלוקים, הנחש מפתה אותו, משהו יקרה עם הדעת. ואז מה שאומר כאן המדרש בקהלת, תן דעתך דווקא את הדעת המיוחדת שלך. יש בך משהו מיוחד. ואנחנו באסוננו ובטיפשותנו, אנחנו כולנו היינו בגוף האדם הראשון, שזה המון סיפורים חסדים, אבל זה לא המקום. אנחנו היינו שותפים, ובמקום לבחור בדעת אדם, אומר הרב, חטאו של האדם הראשון, שהתנכר לעצמו, זייף, שיקר, במה הוא שיקר, אז כולנו יודעות שבמה מובדל אדם הבמה, בשכל, בדיבור, בדעת. הדעת שלנו היא דעת שונה מכל הדעות. מה אתה העדפת? אתה העדפת להקשיב לדעתו של מי? לדעתו של הנחש. ולכן, אולי זה שמה מאוד פשטני מה שאני אומרת, אבל ממש לא. אם אתה על פניו, נגיד זה בלשון ימינו, רוצה להיות חכם בעולם, וגם להיות צודק בעולם, שמע בקולי, תתרחק ממה שאתה ראית שיצר את הקטסטרופה. תתרחק מדעתו של הנחש. תחזור לעצמך. וברגע שאתה, כל הרעיון של תשובה אצל הרב זצ"ל, בורות התשובה, זה לא מחטאים, גם צדיקים חוזרים, אלא לשוב אל עצמך, ודברים ידועים, לשוב אל המקור שלך. אז לשוב אל המקור שלך, זה לשוב אל הדעת שלך. עכשיו, הרב זצ"ל בבורות הקודש גם כותב, לקול הפנימי שבך. זאת אומרת, מה שאני מבינה, מהדברים של הרב זצ"ל, שאיבדתי את ההתעסקות עם הדבר שהוא הכי בסיסי בהוויה של היצור האלוקי. לשמוע את הקול הפנימי. הרב זצ"ל בהמשך יכתוב, שככל שאני אשמע יותר את הקול הפנימי, אני אהיה יותר בעל דעת, והחיים שלי יהיו מיושבים יותר, ויש סיכוי מאוד גדול, סיכוי, כי אין צדיק בארץ אשר יצא ולא יחטא, יש סיכוי מאוד גדול שהעולם שלי יהיה עם מינימום חטאים וכל מיני טעויות בדרך. ספר משלי הוא בעצם, קראתי לנושא שלי מסע אישי בעקבות ספר משלי. אתמול פוגשת אותי מישהי בשיעור לנשים שהיה אצלנו בבית, היא אומרת לי, מה את הולכת לעשות שם? אומרת לה, מה הבעיה? היא אומרת לי, את לא מתאים לך לספר סיפורים אישיים. אומרת, אני באמת לא שם. אומרת לי, מה זה המסע האישי הזה? אז אני רוצה ככה במאמר מוסגר לומר משהו, אבל לפני כן עוד משפט. ספר משלי מעיד על זה שלמה המלך, ואנחנו נראה לקראת הסוף, ולא רק שלמה המלך, כל הפרשנים, שבעצם ספר משלי זו המתנה האלוקית לאדם, לאיך לחיות נכון, תן דעתך. איך לא להגיע למצב של אני מקשיב לנחש. עכשיו תשמעו את האבסורד. בסולם יעקב, אם, אני אציע שיהיה, נעשה אחר כך שאלות. בסדר, נעשה אחר כך שאלות. ברצף, אני מדבר ברצף. אני אתן לכם זמן לשאלות. יעקב אבינו, בסולמו הנפלא, מתאר את המציאות שלנו. סולם מוצב ארצה, רב ציודה אמר, תשימו לב, ארצה ולא בארץ. כי היהודי הכי בנומך, גם בתוך הארץ הזה יש לו נגיעה קלה. הוא לא שקוע והוא איבד את הנשמה. מתאים לרב ציודה, מדהים. מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. התפקיד שלנו, מלאכים עולים וירדים, התפקיד שלנו, בתן לדעת, תן דעתך, זה לחבר שמיים וארץ. אני אגמור עם זה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והלכת בדרכיו, בללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, זה לאו דווקא במידות, זה גם בפעולותיו. המקור שלי זה הסבא מנוברדוק. ללכת בקדוש ברוך הוא, זה כל פעולה שעשה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יצפי ממך שאתה תברא את שניהם בו זמנית. שמע עשה האדם, שמע לנחש, ואז התחיל הנתק בין השמיים לבין הארץ. אוקיי? עכשיו, כשקראתי לזה מסע אישי, אני נתבקשתי פה, בגלל שקיבלתי טלפון, כשביקשו שנבוא לדבר, אם אני מוכנה לדבר על תוכן ועל כלי. אמרתי להם, איך אפשר לעשות את זה ב-10 ושעה וכמה זה? 10 דקות? אז אמרו, אם יוצא השם. ואני רוצה לחשוף בפניכם כלי שהרב כותב, הרב זאת הכותב של כל ערס יש בניין. לפני 12 שנה חווינו את הטראומה הנוראית של גוש כתיב, הגירוש. ואנחנו פתחנו, אני הייתי ראש אולפנה בתל אביב, מי שלא יודע. זכיתי 36 שנה להיות במקום הנפלא הזה. בזכות ההורים, המורים והתלמידות. בקיצורו של דבר, לפני 12 שנה היה את הגירוש, ופתחנו את האולפנית בזמן הגירוש. ובנות באו מי שרצתה. ומי שהגיע זה בעלי ואני. לא חיימנו את המורות, מי שרוצה יבוא, בעלי ואני. וביום של הגירוש של עצמונה, היה שבר מאוד גדול באולפנית. עצמונה. מלא אנשים שלא מחוברים אל הרב ציודה ולתהליכים של גאולה ואמצע גאולה. איך זה שאנשים קמו? איך זה שאנשים עזבו? מה, הדרך שלנו שגויה? הדרך לא בסדר? משהו בתורת הרב זצ"ל, הרב ציודה, שיגענו אותם. דיברנו כל כך על התורה הארץ ישראלית וציונות דתית. בחו. ואחת הילדה קמה. והיא אומרת לי, רבנית, אני מתחננת. די, אל תלמדו אותנו. כך היא אומרת לי. אל תדברו איתנו. אל תלמדו אותנו, אלא, אני מתרגש שאני רואה את התמונה לנגד עיניי, זה עכשיו. אלא תדברו איתנו. אני קוראת לה, וזה יושב לי בראש, וילדה, היא הייתה בכיתה ח'. שרית, תגידי לי מה את אומרת. כל הבשורות הטובות שקורות באולפנות, זה בא מהשטח. המנהל מונה מהשטח. התלמידים, המורים, ההורים, אומרים לך כל כך הרבה דברים, משפטים קטנים שעושים דברים ענקיים. ואז היא אומרת לי, אני לא יודעת להסביר, לא יודעת להסביר לך. מה אתה טוב, יאללה, לכי הביתה, ניפגש. אני מדברת איתה אחר כך, אחרי כמה זמן, היא לא יודעת להסביר לי, היא לא מבינה מה, למה, איפה. ואז החלטתי, רגע, אני אכנס לאינטרנט, ואני אכתוב מה ההבדל בין לדבר וללמוד. והקדוש ברוך הוא אוהב לעזור לאנשים שרואים שליחויות בתפקיד שלהם. אנחנו הרגשנו שליחות בתל אביב. ואני ממש הרגשתי סייעתא דשמיא. אני פתאום רואה שיש דבר כזה שקוראים לו פסיכולוגיה נרטיבית. פסיכולוגיה נרטיבית זה פסיכולוגיה שאדם בונה את החיים שלו על פי הסיפור האישי שלו. כשקראתי כאן לזה מסע אישי, אנחנו עברנו, במיוחד מי שעבר את זה עם הבנות, לא רצינו להטיל את זה על המורים, מי שרצה לקח את זה על עצמו משלו, עברנו מסע אדיר שבנה אותנו, לקחנו את הפסיכולוגיה הנרטיבית והפכנו אותה להוראה נרטיבית. ובענווה אני אגיד לכם, היינו פורצי דרך. ממש. הגיעו מבחוץ, מחול אפילו לראות את זה. מה זה ההוראה הנרטיבית? היום יש כבר את הדבר הזה. ההוראה הנרטיבית אומרת שכל מה שאתה מלמד את הילד, הוא עובר מסע בתוך הסיפור הזה. הוא בונה את החיים שלו. ואז יש בזה סכנה. הסכנה הגדולה בהוראה הזאת, שבעצם אולי, במקום שהתנך תהיה בגובה השמיים, שזה ביטוי של הרב קופרמן. הרב קופרמן בכלל, הוא הטביע את המושג גובה השמיים, לעומת גובה העיניים. הוא קרא לזה גובה הארץ. עכשיו, הסכנה היא, שברגע שאת מפגישה ילדה, ואת אומרת לה, אז מפה את צומחת, יש סיכוי מאוד גדול שאולי תראה בזה. אז אם ירצה השם, לקראת הסוף, אני אתן לכם, נתבקשתי, טיפ, אתם נעשה את זה תרגיל קטן, טיפ קטן איך בעצם עושים כשאין בזה פגיעה. הרעיון הוא לקחת כל דבר מביולוגיה, אני אומרת ביולוגיה כמורה לביולוגיה, היא בעצם הובילה את כל הניסוי, ומכל תחום, ולראות את הקדוש ברוך הוא, להנחיח אותו איתך, במסע שלך. מי שהיה שותף לזה מאוד, זה היה בעלי, אני, עם מורה שהקימה בית מדרש יוצר, מורות לאומנויות, ואז המורות במשך השנים, בואו נאמר, עד שאני עזבתי את האולפנית, זה לקח 9 שנים, אפילו לא סתמו לב שזאת הפכה להיות השפה. השפה הייתה שגם כשאני עושה משהו בביולוגיה, יושבת כאן עם שני ביולוגיה שכיחה עליי, כשאני עושה משהו בביולוגיה, אז איך אני קשור לזה? אז את זה אני אגיד גם המשך. לי חשוב יותר, אמרתי, אם אני כבר טורחת לבוא מירושלים, אז ללמד. אז אם ירצה השם, מסע אישי זה גישה הנרטיבית שנותנת לבן אדם לבנות את עצמו מתוך. ספר משלי זה ספר הדעת, זה ספר איך באמת לדעת את עולמנו ואת עולמו של הקדוש ברוך הוא, ולא בעתיה על ידי הנחש. המקור הבא, אשרי אדם, שמות טוב? אשרי אדם מצא חוכמה, ואדם ינפיק תבונה. אין מילה מיותרת בתורה, ואם יש חילופין בין חוכמה לבין תבונה ולבין מוסר, צריך להקדיש על זה שיעור שלם, שיעורים שלמים. אי אפשר שלא לבוא ולומר לכם בהנחת יסוד, שאני לא הולכת להבדיל בין הדברים, אולי אני חוטאת פה, אבל יש כאן השתמעויות אחרות, יש כאן דברים אחרים. אני חותרת לכיוון מאוד מסוים. הרלב"ג. אשרי אדם מצא חוכמה. כמה מאושר האדם שימצא חוכמות השם יתברך. דברים לפי מה שאפשר לו. ואז הרלב"ג יכתוב, אחרי שהאדם נגע בחוכמה האלוקית, יש לו את התבונה להיקשים, לאנלוגיות וכדומה. אני רוצה להתמקד על מספר מילים כאן של הרלב"ג. קודם כל, תובנה ראשונה, שכדי לתת דעת בצורה נכונה לעולם, זה רק דרך החוכמה האלוקית. אני לא מחדשת כלום. רק דרך החוכמה האלוקית. שמענו מרב אברום, בלי סוף, כל שיעור, אני זכיתי, רב אברום ראש ישיבת מרכז הרב, בעלי תלמיד מאוד קרוב אליו, הדבר היחיד שהיינו מעל רב אברום זה הקומה. הוא קומה ראשונה, אנחנו קומה שלישית, גרים באותו מקום. הקשר היה מאוד עמוק. כשהייתי באה להתייעץ איתו, תשימי משקפיים של תורה. וכל מי שעבר את האולפנית, כבר התמרה אותו בלילה, תשימי משקפיים של תורה. לשים משקפיים של אלוקות. אדם אשר מצא חוכמה, לדעת הרלב"ג, אין חוכמה אלא, אנחנו נדבר גם על החוכמה האנושית, אין חוכמה אלא חוכמה אלוקית. ואז הוא בא ואומר לי עוד דבר כל כך משמעותי, אבל יפה תקשיבי, זאת גישה נרטיבית, אני מדברת עכשיו על עצמי, זאת גישה נרטיבית, יפה תקשיבי, כשאת מדברת על החוכמה האלוקית, הרי ברור לך שאת מדברת על משהו שהוא אינסוף. ואם את מדברת על משהו שהוא אינסוף, ברור לך שאת יכולה רק לגעת נגיעה קלה. תראו איך הוא אומר את זה. חוכמות השם יתברך דברים לפי מה שאפשר לו. והאפשר לו הוא כל אחד במדרגתו הוא. אני בתחילת הנישואים למדתי עם בעלי חברותה. הספיק לי פעם אחת. לענו השם משמואל. חלטנו, לומדים ביחד השם משמואל. ואני כך הייתי מבסוטית ואמרתי, הייתי מרוצה מעצמי ואמרתי ופה וזה. והייתה שם איזה גמרה. ואז הוא אומר לי, הכסף משמע אומר ככה, ואמרתי, טוב, הבנתי את הרעיון, מה שאנחנו נעשה, אנחנו, כל אחד יספר לעצמו מה הוא לומד, אנחנו נשתף אחד את השני בלימוד. היא אומרת, אני כן לומדת עם בעלי. מה שרתי למה, כל אחד בגודל שלו, רואה דרך הפריזמה שלו את הדברים אחרת. ולגעת בקדוש ברוך הוא, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אומר אדמור מסלונים, מתי תהיה לנגיעה קטנה בענקים האלה? הרי אני לא יכולה להיות שרה. קל וחומר בבנו של קל וחומר, אומר לנו ספר משלי, ואומר לנו הרלב"ג, שאשרי אדם שמצא חוכמה, והחוכמה האמיתית היא חוכמה אלוקית. אבל אני רוצה גם עוד הנחיה קטנה. הקדוש ברוך הוא לא יפקיר אותנו. נתן לנו מפתחות לכל דבר. והוא נותן לי מפתח קטן, אומר, תקשיבי, יש, ואני מצטטת בשם הרב זצ"ל, החוכמה תשאל ונבואה תשיב. זה משפט מאוד קצר. אבל המשפט הזה בא ואומר לי, החוכמה שלך שואלת, אני עוד לא נגעתי בשכל אנושי ניגע, את שואלת, ואת צריכה סקרנות, הרב מדבר על זה שכל הגדה של פסח זה שאלות ותשובות, כי הגאולה של האדם היא מצרים של עצמו שהוא סקרן, ואז הוא שואל שאלות, והשאלות שהוא שואל זה לא להתרסה, הוא שואל את השאלות כדי לדעת. החוכמה תשאל, החוכמה האנושית יכולה לשאול. ויש דברים שהנבואה תשיב. יצא עכשיו ספר נפלא על הרב הנזיר. אני התחלתי ללמוד, אני הרגשתי שאני לא ראויה. כל כך הרבה עולם של רוח הקודש כזאת. משהו ענק שבאנשים. אז יש לנו אנשים בכל דור שכן, צינור מאוד קרוב לקדוש ברוך הוא. שככל שמתקרבים יותר ומתפשטים מהגוף, אנחנו לא שם. אנחנו יכולים לשאול, ולא תמיד יש לנו תשובות. דרך אגב, לאמהות שביניכם, למחנכות שביניכם, פעם הרב אריאל מרמת גן, הרב הראשי, הגיע לאולפנית. הרבנית שלו פה, יושבת מולי. בקיצר, תפס אותי אחרי שהוא דיבר, הוא גמר לדבר. הוא אומר, תשמעי, אני נפעם. תגידי לי, מה זה? מה קרה? אילפת אותם, הזהרת אותם, והוא אומר, איזה עיניים שואלות. אמרתי, אני זכיתי בבעל, במחנכות, במורות מקצועיות, שחינכו את הבנות, תשאלו. יש מקום לשאול שאלה. כי אם אתה לא שואל, אין חשיבה. יש מקום לשכל האנושי, שעוד לא נגעתי בו ממש. תשאל. אבל מותר לי כמורה להגיד לך, אני לא יודעת. מותר לי להגיד לך כמורה, הלוואי ואני אגיע למדרגה שאני ידע. אז זוכרת שמישהי שאלה אותי נושא של צניעות. מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא אם השרבו לו כזה או השרבו לו כזה? אמרת, אני אגיד לך את האמת, בינינו, אני גם לא יודעת למה אני מכסה את הראש. היית בשוק. השיער שלי לא היה כזה יפה. ואחרי שהתחתנתי, אני קצת יותר יפה. אמרת, אל תחשבי שאני הייתי כל כך אומללה בתור ילדה. אבל באמת, והיא נשתלה, זאת אומרת, אבן היסוד, שהחוכמה האלוקית היא אינסופית. וכל ניסיון שלי לענות על כל תשובה, אין לה מקום. כי אני בעצם מקטינה את הקדוש ברוך הוא. אשראי שאני אגיע למצב שכן. המקור הבא. משלי פרק יוטט כף. שמע עצה וקבל מוסר. למען תחכם בחיתך. הפסוק הזה במשלי, אני לקחתי מדגמי, אבל זה לא כל הספר. הפסוק הזה במשלי, יענה לי על השאלה, אוקיי, הבנתי שאני צריכה להיות צמודה לדעת האלוקית. הבנתי שיש גם לי דעת, אחרת הוא לא נותן לי את זה. איך אני יכולה לחבר את השכל האנושי שלי לשכל האלוקי? האדם רוח ממללה, יש עוד כוח הדיבור. לאדם יש את החשיבה, ולא בכדי, כי החשיבה של האדם יוצרת מציאות בעולם שלו ובכל העולמות. אז השכל האנושי קיים. ואני פעם שמעתי סליחה מפרופסור נחמה לייבוביץ', כל כך אהבתי את זה. היא אומרת, השכל האנושי לא קיים כדי לעמוד על במות ולהתגדר שיש לי שכל אנושי. השכל האנושי בא לעולם כדי שאני אבנה ואצור. ובנייה ויצירה זאת ענווה. אדם לא יכול לבנות ויצור כשאין בו מידת ענווה. הוא יוצר, אבל הוא יוצר בשביל עצמו. הוא לא יוצר בשביל ערבות הדדית, מי שכאן דיברה על זה. לא יוצר במעגל עד לכל העולם כולו. בכל אופן, איך אני יכולה? והסוגיות האלה מאוד מטרידות. אני מרצה במדרשה לסבתות. חוויה בלתי רגילה. ושם יש גם דילמות. איך מחנכים את הנכדים? מה עושים עם הדור הזה? איך אמרה לי מישהי, אשראי שאני סבתא בדור הזה ולא אימא. אמרת, לא כל כך בטוח, כי הדור הזה ענק. אני אומרת לכם, אני בגיל שבנות, אני נבחרתי לפני 3 שנים האולפנית. אני לא הייתי מה שהם היו לפני 3 שנים. הטוב הוא מאוד טוב, יש צימאון ענק, אז צריך גם לזכור את זה. בכל מקרה, איך אני מצליחה לשכנע מישהו שאומר לי, מצטער, אני לא מבין, זה לא עובר אצלי. וסוגיה שמוד מטרידות, אפילו את הסבתות. וכאן יש משהו שהרמב״ם אומר. הרמב״ם במורה נבוכים כותב, לא מקוצר המושג, אלא מקוצר המשיג. זה גם תאירו בנות מאולפנית, ביהודה א' י' ב', שמעו את זה. לא, הם עושות לי עם הראש. לא מקוצר המושג, אלא מקוצר המשיג. אין בעיה במושגים של הקדוש ברוך הוא. יש בעיה בהבנה של בני האדם את המושגים של הקדוש ברוך הוא. יש מישהו מי שיתייחס לארץ ישראל כארץ בחירה, ויש מי שיתייחס לארץ ישראל למקום שמפריע לנו להיות ככל העמים. זה יגדיר וזה יגדיר. אני מאוד קיצונית במה שאני אומרת. פשוט בגלל הנסיבות של נווה צוף ודיבורים וכו'. אתה שומע, אתה בתקשורת, אתה שומע דברים. בכל מקרה, חייבים לחדד לעצמנו. אנחנו מדברים עם עצמנו. הנבואה תשיב. אני שואלת שאלות. אני לא מבינה. אבל זה שאני לא מבינה לא אומר שהעולם מקולקל. אני בראתי לך משהו מדהים. תעשה לי טובה. אני שומעת עצמי כפול. זה בסדר? תעשה לי טובה. תעשה לי טובה. ואל תקלקל לי אותו. העולם הוא מדהים. העולם הוא נפלא. אפילו בסוגיית ההתייחסות לאיסורים שארץ ישראל נקנית. או סתם איסורים פרטיים. שווה להסתכל במכתב מליהו של הרב דסלר. שברגע שאתה מבין, שאתה לא מבין את המושג, אז אתה כואב לך ומצטער וכולי. אבל אתה יודע שזה תהליך ממשהו גדול שיש איתו בניין. יש מהלך אלוקי, יש דרך, יש התוויה, יש חישוב דרך מאוד מדויק של הקדוש ברוך הוא מאי עד בי. יש בעל כוחה, אתה חי, בעל כוחה. להכניס לעצמנו את התובנה שקיים שכל אנושי. והשכל האנושי בא להוריד לעולם את מה שהקדוש ברוך הוא כבר ברא בשישה ימים. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בכל מקום שכתוב את, זה בא מה? לרבות. גם לרבות את המיקרוגל. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. רק הוא מוריד לעולם בזמן מאוד מדויק את המכשיר, שמי בעצם גילה אותו פה בפועל? האדם. האדם הוא עם כוח המחשבה, ומי שמקרא את התורה הארץ הישראלית של הרב זצ"ל, ומקרא את איגרת החינוך של הרב זצ"ל, הרב דגל בפיתוח השכל בצורה מרבית. הוא כותב, עיקר האדם זה להיות טוב וישר, ולמלחמת הקיום המקצועות החופשיים. אתה אולי תהיה רוקח שתמציא איזו תרופה, כי יותר מזה, רק וזה לא, אם יש לך שכל, הוא נתן לך כדי ליצור בעולם, ואם אתה לא עשית עם זה שום דבר, זה לא המילים שלי, של הרב זצ"ל, משהו חסר באמונה שלך, בשליחות שלך. אז יש מקום לשכל של האדם. ואז איך אני מחברת בין מקומו של השכל, ולא להגיע למצב של גייבה, למקומו של הקדוש ברוך הוא? אז בבקשה, משלי יוטט, שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם בחיתך. אי אפשר להיות חכם בריקוד סולו. זה מה שכתוב כאן במשלי, לא? שמע עצה. אם אתה רוצה להיות חכם בסוף ימיך, בחיתך זה לא דווקא סוף ימיך, הסתכלו שם במלבים. אם אתה רוצה להיות חכם בחייך, אתה חייב להתייעץ. שמע עצה וקבל מוסר. אדם לא יכול להגיע אפילו למיצוי של החוכמה השכלית שלו, אם הוא לא מתייעץ. והקדוש ברוך הוא הכניס בפיו של שלמה המלך, אז עם מי אני מתייעץ? מי יהיו אלה הגורמים שאיתם אני בעצם מתייעץ? ולאלה שדיברו על ערבות הדדית, פה אנחנו ממש נכנסים, אין מישהו שאתה בעצם לא יכול להתייעץ איתו. איזה חכם הלומד מכל אדם. אנחנו, אני יכולה לדבר על זה בפאזה של מחנכת לשעבר, שזכות הייתה מאוד גדולה, סוג אחר, גיל ההתבגרות. אנחנו, המורים, לפעמים, טעינו בדבר הקטן הזה. מה כל כך קשה לנו לבוא ולומר לתלמידה, תדעי לך, בזכותך, באולפנית, עכשיו קרה כך וכך. דרך אגב, ההוראה הנורטיבית, בזכות מי קרתה? מתלמידה. באמת אמרנו לה את זה. אנחנו לא כך אוהבים לשמוע את הקטנים, להתייעץ, אני סתם מכלילה, אנחנו כן אוהבים. אבל לפעמים יש לנו תהיה מכל אדם. והסיבה היא שמכל אדם, הרב זצ"ל כותב, כל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל אחים. מה משמע כל ישראל אחים? כותב את זה באורות, אורות הקודש. אנחנו נשמה אחת. מה שנפרד זה הגופות. אז נכון שאתם מתחילים להרגיש כבר את תהליך הגאולה בביטוי אחי, אחותי, נכון? יש הרבה את זה? גם בזה יש גילוי של, באמת, גילוי המשיח. עצם זה שאנשים כבר אומרים את זה, יגיעו, בלי לתקוע סכין בגב, יגיעו למצב שמאמינים שיש כאן חיבור של נשמות. בקיצר, עם כולם אני מתייעצת. אני רוצה לעבור לגרא. אשרי אדם מצא חוכמה. הירוק, יש לכם מודגש לכם? יפה, משתדלו. זה פטנט של בעלי. הוא נהיה מורה בכיתה זין באולפנית, מורה. הוא נהיה מורה, אבל כך הם קראו לו המורה בהתחלה. הוא נהיה מורה, כי הוא היה הגבר היחיד, הוא היה מורה באולפנית, והוא לא ידע איך לצאת מהם צבעים. התחיל עם צבעים, אז יצא. שישמע מרבו, או ימצא כתוב בספרים. דרך אגב, הגרא על ספר משלי כותב, יש לו ביאור נהדר על ספר משלי, והרב פיליפ מהמכללה בירושלים, ביאור נהדר על המשלי, על הפירוש של הגרא. בקיצור של דבר, מה שאנחנו רואים, הגרא אומר כאן, לא פה, אבל בכלל, ספר משלי זה הפסיכולוג היהודי האמיתי והפדגוג הגדול. ספר עצות כלליות, איך לנסוע במסע הזה בצורה חכמה וצודקת בעיני אנשים, בעיני האדם עצמו ובעיני אלוקיו. שלושת המעגלים. בכל... מה? לא. כן, כן. אוקיי. תודה. בכל מקרה, אני רוצה לחזור רגע. מה שאומר הגרא, אתה רוצה לדעת מה המסלול הנכון, עשה לך רב. ועוד דבר, וכמה שכתוב בספרים. האדמור מלובביץ' בספר חיים של משמעות, הוא לוקח, המקור שלו זה ילקוט מעם לועז, שהמקור שלו זה הקבלה. הוא כותב את זה. כנגד כל יום זה אלף. אנחנו הגענו לאלף השישי. וכותב האדמור מלובביץ' שהאלף השישי זה יום השישי. זה בריאת האדם. זה בריאת השכל שיודע להבחין במצויות ותופעות שקורות בעולם. ואומר האדמור מלובביץ' שזאת תהיה תקופה של פיצוץ מידע, הוא לא כתב את זה עוד הרבה לפני אינטרנט, והוא הביא מקור מהזוהר הקדוש, שיוכלו לתקשר בשניות בין כל העולם. ואתה יושב ואתה אומר איך, והיום אתה אומר איך לא. אתה פה מדבר וכבר באוסטרליה, עוד לא דיברת וכבר זה הגיע לשם. תדרים שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם. אנחנו נמצאים בדור שיושב ולומד. תראו איזה צמאון, כמה אנשים מחזיקים בספר. אני אומר את זה בשם רב שמבקש להישאר בעילום שם, שהלוואי, וכולנו היינו מבינים, במקרה זה בא לי, שהלוואי והיינו מבינים כמה חשוב גם עשה לך רב. כמה חשוב עשה לך רב. הרב מיכה הלוי הגיע לאולפנית, שאלות ותשובות. הנושא של רב וירטואלי. אני זוכר את זה עד היום. ואז, טוב, שואלים אותו שאלה וזה, ואז הוא אומר לבנות, או, יופי, נהדר, אתם שאלות שאלות. ואז שאלתי אותו אחר כך, הוא אומר, היום שואלים אותי שאלה אחת. הרב, למה הבן שלי יקצין מבחינה דתית? עולם ההפוך. כבר יש עניין מאוד גדול, ואנחנו נראה את זה כאן במשלי, עניין מאוד גדול של עשה לך רב, ועניין מאוד גדול של לשבת וללמוד. אני מבקשת לעבור לקטע הבא. הקטע הבא זה קטע, דברים נפלאים של הרב זצ"ל בתפילה. בתפילת שחרית של שבת, המזמור התהילים המפורסם, על הבריאה ואחר כך על התורה, על המילים מצוות השם ברא, אני לא קוראת את הכל, אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שאתם ממרצי השם, הולכות הביתה, ואומרות, היא כל כך הרבה לא אמרה בדף הזה, אז אנחנו נקרא מה שהיא אומרת, בסדר? שווה לקרוא. עיני האדם רואות את כל הנמצא בתוך חוגו, הוא מרחוק ידביע אותו, עד כל המרחקים אשר חוש הראות יגיע שמה, אבל כמה מטושטשת היא הראייה של האדם. מה הוא רואה מכל העצמים? רק צפליהם, תוארים תפלים וחיצוניים שלהם. ומהראייה הזאת העלובה, צריך הוא לבנות את הכרתו. מוכרח הדבר שימצא האדם מוצגים חושיים, שהם ימצאו תחת תפיסת ראייתו, והם קשורים הם לא רק על פי הקשר הרפה של הצללים שהעין תופס אותם, אלא על פי העומק של האישות, למתוח שם מיליון קבין, על פי המקוריות של ההוויה, אשר בדבר השם יחיה. הרם מדבר כאן על השאלה, למה ניתנו כל כך הרבה מצוות? מה מקומם של המצוות? ויש גישות שונות, יש את השפת אמת. אני רוצה ללכת בשיטו של הרב זצ"ל. מה בעצם יוצר את המצווה? ברא מאירת עיניים. כשאדם עושה מצוות, הראייה שלו, ראייה שמשתנה, מתגבעת משון גבוה, והעולם שלו נראה אחרת. רב צודה אומר, כי עין בעין יראו בשוב השם שיבת ציון. לשים את העין האנושית, מול העין האלוקית. להקדים את זה, לשים את העין האלוקית, דו-כיווני, לשים את העין האלוקית, שוב מה שאמרתי בהתחלה, לשים משקפיים של תורה. אחר כך אתם תשאלו אותי בכל מקרה, ואז, בהמשך הדברים של הרב, אני רוצה להיות חכמה, כי אני רוצה לעשות את הטוב בעולם. הרמח"ל דרך השם, הקדוש ברוך הוא מיטיב ובריאותיו באו להטיב. אז ריבונו של עולם בא ואומר, נתתי לך מצוות. נתתי לך תורה. ואז העצה הראשונה, זה בעצם חוזר למה שאמרתי קודם, אם השכל האנושי רוצה כמה שפחות לטעות, שלא יתבייש להשתמש בשכל האלוקי ב-100%. כן? אז תגידו לי מה אני מריונטה, אין לי דעה עצמית, בוודאי שיש לי דעה עצמית, בוודאי שיש לי איזה חוט שדרה, אבל יש דיבור אלוקי אחרי כל יום במאמרות. אומר האור החיים, הקדוש ברוך הוא דיבר שם, אומר האור החיים, רק אם יהיה דיבור אלוקי ויהי אור. בעשרה מאמרות נברא העולם. תלך בדרכו. אז יכול להיות שזה נראה אולי, מתוך מה שאני מדברת, איפה העצמאות המחשבתית. יש המון עצמאות מחשבתית. אני יכולה גם להביא דוגמאות, אבל אני צריכה קצת לקצר. כי יש לי, בסדר, אולי בהמשך. ואז הבאתי לכם, אני אעשה את זה קצת יותר מהר. אם אתם יכולות להפוך, הגענו למסכת אבות, עשה לך רב או קנה לך חבר, והבאת דן את כל אדם לך בזכות. אומר כאן המהר"ל, אני לא הבאתי את הקטע הזה, שהחיבור בין שלושת הדברים הללו, בעצם ללמד לנו ללמוד תורה מכולם. למה ללמד זכות? כולם כי אנחנו נשמה אחת. אבל המהר"ל מוסיף, לא רק שאנחנו נשמה אחת, אלא כל איש ואיש עם הניגון של עצמו. כל איש ותן חלקנו בתורתך. הגוון הרוחני שלי והשכלי הוא לא דומה לגוון של אף אחד אחר. את רוצה להגיד לי שגמרתי? תודה רבה. אוקיי? אז דבר ראשון, מה שאנחנו לומדים כאן, ללמוד בעצם מכל אדם. ואם אני אומרת ללמוד מכל אדם, כן, לאדם יש שכל. ולאדם יש שכל אנושי. ואתה יכול ללמוד ממנו. ולא רק מהאדם היהודי, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים לא. אין שום בעיה ללכת בשיטתו של הרמב״ם, על הבנים הראויים, ולגייר את הרפואה, ולגייר כל דבר שבעולם, בכל המדעים, וכו' 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 וכו'. שלא נחשוב לרגע שהתפיסת עולם שאני מנסה להציג, באה לומר לאדם, טוב, קח את השכל לא. שמענו מרב אברום, לא להיות בינוני, לעשות את הדברים בגדלות. אם את הולכת להיות רופאה מרדימה, עכשיו מה יקרה? תפסיקי ללמוד. לא. תמשיכי ותגידי את המחקרים החדשים, כי באת לעולם כדי להיות שותפה ביצירה האלוקית. בסדר? אוקיי. ואז מופיע כאן, אני ממש בקצרה, ברטנורה. זה חשבתי שאני אספיק לדבר. הברטנורה אומר שאי אפשר לעשות כרטסת של רבנים, לבחור רבנים על פי נושאים. רב שמתיר את הצבא, אני אלך לקח אותו לרב. כן, רב נוח, רב שמייקל, כל הדברים האלה, חייב להיות רב אחד, להוציא בסוגיה של למדנות. הוא כותב את זה, בהלכה, אתה רוצה להתייעץ לגן למשהו, בהלכה זה רב אחד, בכל עניין, כל עניין של צבע, ככה קוראים לזה בעולם החסידות, צבע בעולם ההלכתי, זאת אומרת הצד המחשבתי, אתה מותר לך לשמוע כל תורה שהיא. להביא מבית המדרש הזה ומבית המדרש הזה ומבית המדרש הזה, חוץ ממאמר מוסגר למורות, אני לא חושבת שהמורות יושבות פה, אולי כן, קשה לי מאוד לראות דף שמורה מחלקת, היום אנחנו צריכים להיות ידידותיים, הכל מאוד ידידותי, מאוד צבעוני, אני מאוד בעד. כי יש בעיות של לא קשב וריכוז, רק יש בעיות שלא בא לי. אז נעזוב רק את הסוגיה הזאת. בכל מקרה, אתה מקבל דף, יש שם רשי, הרמב״ם, עיתון ידיעות, שיר של נעמי שמר, ואחר כך סוגרים בנגיד הרב. אני... זה קשה. תעשה את זה בדף האחור, תעשה את זה אחר כך. בכל מקרה, אבל תורה, הלכה, זה לא... זה. אם אפשר לעבור לדף... אני ממש מדלגת. אני רוצה להגיע בסוף, אני אגע משלי פרק א' ב', אני צריכה לפרמת את הבנה, במה לבעלי. לא, יש הפסקה. יש הפסקה. לא, לא, אבל בכל מקרה, מורה טוב צריך לגמור 5 דקות לפני הזמן. אוקיי. משלי. שלמה המלך, ומישהי כאן אמרה לי את זה, שלמה המלך מגדיר לי למה הספר. לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. תקראו בבית את הגרא, אני תכף אגיע לרב חרל"פ. אני רוצה להגיד לך משהו נפלא, שראיתי אצל אדמור מלובביץ', כן, אני לומדת חסידות, אני לומדת מוסר, אני לומדת... הלוואי והייתי לומדת כל כך הרבה. גדלתי בבית מורב ירושלמי, הכל. מנברדוק, עד... וזה עשה טוב, זה עשה מאוד טוב לילדים. הכל, הכל. כמובן התורה ארץ ישראלית. בכל מקרה, אדמור מלובביץ', באחד משיחותיו פרשת השבוע, על המילים, איזו חכם רואה את הנולד. איזה פירוש מדהים. אם אתם לא תעמדו לכבוד הפירוש הזה, אני תמיד מתרגשת. הוא אחר. לא, לא, אל תעמדי. בכל מקרה, איזה חכם רואה את הנולד. אז תמיד מה אנחנו אומרים? הוא יודע את התפוקות. מה יהיה בעתיד? איך נבחן מורה טוב הראש ולפנה טוב? שהוא לא שאל את עצמו מה יקרה עכשיו. אז הורים בדימה, אין דבר שילדים יתקעו. אבל כשאני אפגש איתם בעוד 30 שנה, וואי, תדע, הרבנית שלא ויתרת לי. מכירות את הדברים האלה. לא לוותר על הלכה. אז, מה עוד אפשר להגיד על זה? לא לחשוב על תפוקות, על תוצאות, על העתיד, לא להישאר בהווה. אומר אדמור מלובביץ', לראות את המקור שממנו כל דבר נולד. לא מדהים? אני רואה שאתם לא מתלהבות. עוד לא הקלתם. לחפש בכל דבר את השורש. תעבור האם ותקנח את מה שתינף הבן. הרבה פעמים בקריאה האלוקית תן דעתך. הרב זצל מדבר באיגרת הזאת שאמרתי שהוא הקשיב לנחש, הוא נשאר ברובד החיצוני. תן דעתך, הרי בשביל מה נתתי לך דעת? כי אני מבקש ממך, תיכנס בבקשה לרובד הפנימי שקיים. ואז נחזור לרב, שהוא בא ואמר, הקשבנו לנחש, ואז מה קרה? איבדנו את הקול הפנימי שלנו. הנשמה זועקת. הרב זצל בעולת ריאה כותב בהקדמה, הנשמה כל הזמן מתפללת לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו עם כל כך הרבה ערפולים, עם כל כך הרבה מסקים, שאנחנו לא שומעים, לא נותנים את הדעת בעצם למה שיצא את הגדלות הזאת של האדם שנברא ביום השישי. ומה זה הגדלות? כי בצלם אלוקים ברא את האדם. ואני רוצה לסיים, לא ממש מסיימת, אני רוצה לתת לכם איך עושים את זה במלארבתי, אני רוצה לסיים, יש לכם את הרב חרלאפ, אני חייבת להביא אותו. הרב חרלאפ, תלמיד של הרב זצל, אחר כך היה עמית שלו, ראש ישיבת מרכז הרב, משום מה לא לומדים אותו הרבה, ובאמת הרבה, לא מעט אנשים קיבלו על עצמם ללמד את הרב חרלאפ, להחזיר אותו למודעות. הרב חרלאפ, ישאל את השאלה, בעשה לך רב, הוא קנה לך חבר, בבי מרון ובעוד מקום, הוא ישאל את השאלה, מה היא דיברה פה? השכל אלוקי, השכל אנושי, איך אני יכול להגיע לזה? אז אמרנו דרך רבנים, דרך ספרים, ככל שאתה נוגע יותר בספרים ואתה לומד, אתה יותר מתקרב, אתה מבין כמה אתה לא יודע ואתה צריך עוד לדעת, אוקיי? אז הרב חרלאפ אומר, איך נמזג? איך נמזג בין השכל האלוקי לבין השכל האנושי? בידיעה שהקדוש ברוך הוא, משהו שאמרתי, מעדיף אותנו על פני המלאכים. בבית התהילה. אבל זה לא רק זה. הקדוש ברוך הוא אדם שמילא את חובתו בעולם ואת שליחותו, כשהוא עולה לבית דין של מעלה, מדרגתו גבוהה יותר ממדרגת מה? מלאך. אני זוכרת, כשאתה פיגוע במרכז הרב, בא איזה בחור אחד שהיה שם בתוך האירוע, והוא אומר, הרב, הייתי שם, ולקחו את החברים שלי שהפכו להיות מלאכים. אני כל שיחה שם הקשבתי. בעלי אומר לו, הם יושבים בבית מדרש של רבי עקיבא, ומנה 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 ומנה, והוא, כל השמונה יושבים, ליר, כך גם, הרב זצל, הרב צבי יהודה, חרלאפ ורב אברום. המלאכים במקום אחר. ואף אחד לא יכול לעמוד במחיצתם של יושבים בבית המדרש הזה. יש את זה לימוד שלהם על הגמרא הזאת, לימוד שלהם. בקיצר, הקדוש ברוך הוא מתאווה באדם. עכשיו בואו תראו משהו נחמד, מדהים. וכן מלאכים מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה. ונותנים רשות זה לזה. להקדיש ליוצרם בנחת נרוח. שמבלדי קבלת עול מלכות שמיים, זה מזה אי אפשר לקבל. אני כאן אעצור, לגבי החברים, אתם תקראו בעצמכם. אפילו מלאכים, שהם בקדושתם, מתייעצים זה בזה. כתוב. מבקשים, מקבלים, מבקשים, זה מזה. כותב הרב חרלאפ, הוא גם מביא שם מקור מהזור שאני לא כל כך מבינה, שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם, התייעץ, נעשה אדם. המלאכים בהווייתם מתייעצים, נעשה אדם, מה שקראנו פה, הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם המלאכים אם בכלל לברוא אותו, הוויכוח של המידות, כן יברא, לא יברא, אם הקדוש ברוך הוא מתייעץ, ואם המלאכים מתייעצים, ואנחנו מסוגלים להגיע למדרגה יותר גבוהה מהמלאכים, חובתנו להתייעץ. תודה על הקשבה. רגע, אני לא גמרתי. עוד דקות, לא ממש. עוד ממש. דקה. מה עושים עם זה בגישה הנרטיבית? מה אתה עושה עם כל הדבר הזה? אז היה לנו, אני אקח את זה כאב טיפוס. כל יום רביעי, בשעה רביעית, הייתה שעה בו נדבר על. שהיו שתי מורות מגיעות לשם קבוע, בייחוד בשוט של בעלי. שאר המורות היו יכולות לשבת בחדר המורים. זה לא לטיל אנשים, בלי, ואני ניהלנו את זה. הוא הצד הרעיוני, אני הצד הסיפורי. הבנות היו מקבלות בידיים קטעים, ולא הרבה קטעים. ילדה יכלה לבחור את הקטע, את יכולה לעשות את זה עכשיו, ואז כדי שזה יהפוך להיות תהליך של למידה, שי פירון חידש חידוש של למידה משמעותית. אז אמרתי לו, זה לא נכון, זה עבר מבינו ושרה, את הנפש אשר עשו בחרן. אמרתי לו, מי שחיכה לך שתדבר על למידה משמעותית, עשה הרבה פשלות בדרך, כי תורה חייבת להיות רלוונטית, אותנטית לעולם של הילד. בכל מקרה, מקבלים דף, את יכולה לבחור קטע, נותנים שאלות מנחות, לא מחייבות, את יכולה לבחור קטע, ובקטע הזה את עונה על שלוש שאלות. על הדברים האלה את עונה, בואו ניקח רגע את הדבר הראשון, תן דעתך. את, דבר ראשון, השאלה הראשונה, למה זה זורק אותך בחיים שלך? איזה צבע ראשון, איזה צבע עולה לך בראש כשאני אומרת את המשפט הזה? ובעלי היה עושה את זה. דרך אגב, הוא תופס את עצמו במרכז הרב, מלמד בגישה הנרטיבית בלי צבעים. הכל זה בסופו של דבר, איפה זה בחיים? זה דיבור כזה. אמרה לי מובילת הניסוי שמורה למדעים, היא אומרת, תשמעי, אני כבר ככה מדברת בבית. אנשים אומרים, זה דיבור. שאלה ראשונה, איזה צבע עולה לך בראש כשאת קוראת את הקטע? למשל, כשאני קוראת את הקטע, דן דעתך, עולה לי לבן. יש מישהי שתגיד פה שחור. יש מישהי שתגיד ירוק. ואין בכדי. למה? או שחברה תגידי או משהו כזה, מה את חושבת, מה את מרגישה, אסוציאציות, איזה צבע, איזה מוזיקה, וכולי. ואחר כך יש מה שנקרא בעולם הפדגוגיה, שלוש שאלות של פרופסור קספי. על כל דבר שאתה נפגש איתו, ואתה לומד שלוש שאלות. מה אני אומר על המילה הכתובה? מה המילה הכתובה אומרת לי? ואיך אני מקשרת את זה לחיים. עכשיו, כשאני לוקחת את התנ"ך, היא לא אומרת, סליחה לביטוי, כן נראה לי, לא נראה לי. לא. מה, אמרנו ככה, השאלה הראשונה, מה את רואה בקטע, נכון? שאלה שנייה, אתם איתי? אתם תפסות אותי? אז בסדר, לא צריכה לחזור לזה. השאלה העיקרית שהיא הבסיסית, איך את מקשרת את זה לחיים? איך את מקשרת? באתר של הרב אריאל, והוא דיבר על זה באולפנית, יש מאמר שלם על לימוד נשים לתורה, האותנטיות ורלוונטיות. תכנסו, תראו, אני שמעתי את ההרצאה הזאת. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, אתה מנגיש לה את זה לחיים. עכשיו, אם עושים את זה בכל השיעורים, לא. אבל לאט לאט השפה ברוב השיעורים קיימת ומתפתחת. הסכנה שכפי שאמרתי, שלא יהפכו את התורה להיות קומיקס. אז הקטעים שהן מקבלות, ואתם, אני יכולה לשלוח לכם קטעים, בנות מכיתה זין, התמדו עם הרב קוק, עם המערל, עם השפת אמת, לא התמודדו עם עיתונות. קיבלו את המאמר, הייתה איזושהי הכוונה. עכשיו, מה הייתה הבשורה הגדולה של הדבר הזה? קיבלנו הרבה מחמאות, כל מיני דברים כאלה, מפקח בית ספר במקרה דיבר עם בת והוא שמע את זה, ואז מה הייתה הבשורה הגדולה של הדבר הזה? אנחנו ראינו שבבחירות של הבנות ב-י"ב משהו השתנה. אני לא שיתפתי את המורות, אני לא אמרתי למורים שזה בגלל הרעיון הרטלית. יודעת מזה מובילת הניסוי. פתאום ילדה יודעת להגיד לי לא מתאים לי המכת יהדות. כולם הולכות למכת יהדות ולא מתאים לי כי אני לא אוהבת מחשבת ישראל. תמיד היה טרנדים, מכירות את זה? כולם הולכים לחברה להגנת הטבע ו... מילא מה ש... עכשיו, גם אני ישבתי עם כל בת בשירות למי. אבל כשאת מקבלת טלפון ממפקח משרד החינוך ומפקחת של השירות לאומי, תסבירי איך זה שאין הרבה בנות שעוזבות את מקום השירות לאומי. יש תופעה שמתחילים ועוזבים, מתחילים זה. כי הם למדו לזהות את הצורך הפנימי שלהם, את הקול הפנימי שלהם, ובבחירות שלהם. ואני רוצה להגיד לכם, שיש לנו הרבה מאוד נחת בבחירות של הבתים. בבחירות של הבתים. פה אני פוגשת מישהי בחוץ, אומרת לי, את יכולה להיות גאה, היה איזה, נפגשו קבוצה של בנות. בבחירות שלהם. אני יודעת אם מתאים לי בן תורה, שרק בן תורה, אני יודעת אם מתאים לי משלב, שפה וסי, ממש. וברוך השם, בתים שלמים ומאושרים ושלווה. שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות.